שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הנפלא והקדוש, אורות. מאת רבנו אור העולם, אור האורות, הרב קוק. זכות הגן הילדים, אמן, אנחנו בעמוד קוף סמך, במעדורה של מוסד הרב קוק. עמוד קוף סמך, פסקה זין. זאת פסקה נפיצה. נו, כמה זה נוקח לך שם? מצאת? יופי. טוב, אין המדינה העושר העליון של האדם. טוב, אמירה זו, זאת אמירה מהסוג הליברלי. זאת אומרת, המדינה היא בסופו של דבר סוג של מסגרת. ומה שחשוב זה לא המדינה, זה הערכים. יוצא לפי זה שבצדק יאמר, מי שיאמר, אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. חברת אחריות כהנה בעברית שלנו, חברת ביטוח. המדינה היא חברת ביטוח. המדינה אחראית על הביטחון, היא אחראית על הכלכלה, וזהו, פחות או יותר. היום המדינה הרחיבה את סמכויותיה, היא אחראית גם על הבריאות שלי, ועל התרבות שלי, ועל החינוך. כל התחומים האלה, בתקופה הקדומה, לפני העידן המודרני, לא היו בתחום אחריותה של המדינה. המדינה עסקה אך ורק בעצם בכלכלה, יחסית, כן? ובעיקר בביטחון. זה היה עניינה של המדינה. כל שאר התחומים היו בידי גופים אחרים, למשל באירופה, בידי הכנסייה, החינוך היה בידי הכנסייה. הרווחה, האומנות, כל הדברים האלה היו תחומים שמתנדבים, התעסקו בהם, או אנשים אינטרסנטים, אבל זה לא היה עניינה של המדינה. אבל בכל מקרה, היום המדינה הופכת, אם כן, לעוד יותר חברת ביטוח ממה שהייתה פעם. שאלו פעם חבר כנסת חרדי, מה הוא אומר על הכנסת? הרי הוא חבר כנסת, מה אתה אומר על הכנסת שאתה חבר בה? הוא אמר, עבורי הכנסת היא ועד בית. בוועד בית אני מדבר על אידיאולוגיה. זה בעצם נכון לאמר במדינה רגילה. היו חברי פרלמנט יהודים חרדים בפולין, בסיאם, מה שנקרא. היה בסיים, סליחה. היו שם חברי פרלמנט יהודים, עם שטריימל, שהגיעו שם בתור חברי כנסת פולנים, והם נשלחו על ידי גדולי ישראל להיות שם חברי פרלמנט, כדי לייצג את האינטרסים של הציבור היהודי ששלח אותם. הרי לכל ציבור יש אינטרסים, אז צריך לייצג את האינטרסים. כיוון שיש קופה משותפת, והקופה המשותפת זה תקציב המדינה, אז בואו נראה איך מחלקים בינינו את העניינים. זה פחות או יותר עניין טכני. אז אומר הרב, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות או פיתוח גדולה, שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. אני זוכר שפעם באיזה דיון ציבורי, אני אמרתי למשפטנית דגולה ומפורסמת בשם רות גביזון, שהדמוקרטיה, עם כל הערכתי אליה, איננה דבר קדוש. אז היא ענתה לי, נכון, אתה צודק, זה לא קדוש. אבל, ובאמת, כך היא הוסיפה, הערכים הם חשובים מזה. אבל לפעמים זה הדבק שיכול לחבר בינינו. בסדר, אם זה כך, fair enough, אני מקבל. יש הסכמה שאנחנו צריכים בכל זאת לנהל חיים משותפים. וצריכים להיות איזה שהם נהלים שעל פיהם אנחנו יכולים לקבל החלטות. המסגרת הדמוקרטית מאפשרת את זה. אחר כך הרב מוסיף מה שאין כן. מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. הזאת היא ביסודה אידיאלית, היא ביטוי לאידיאלים. הקיומה נובע מהצורך להופעת האידיאלים. זה עצם קיומה. עכשיו, בדרך כלל במדינות זה לא ככה. מדוע? כיצד נולדות מדינות? למשל, או הייתי אומר, מתוך יחסי גומלין, בין הטריטוריה, התנאים הגיאוגרפיים הכלכליים, לבין האנשים, בסופו של דבר נעשית מזה תודעה קולקטיבית, שמתארגנת אחר כך כמדינה. בסדר? אבל יש בסיס טבעי למדינות. והבסיס הטבעי הזה איננו בעל אופי מוסרי, הוא בעל אופי טבעי. נכון? הוא נתון. זה נתון.
אבל התפיסה שאומרת שלכל מה יש שר, כל סלוגה שכל מה מגיע הרעיון מסוים?
בוודאי. אני לא אמרתי שזה לא קיים, אני אמרתי איך זה מתחיל. זה מתחיל מנתונים טבעיים. אחר כך הנתונים הטבעיים האלה יוצרים אומה, יוצרים מדינה, ואז יש גם הופעה של מלאך, שר של האומה הזאת, שהוא ביטוי לאיזשהו ערך, בוודאי. אבל אין המדינה ביסודה אידיאלית, היא מאמצת אידיאל. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. למשל, עם ישראל, עוד לפני היותו מדינה, עצם קיומו הוא לשם איזשהו אידאל. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שאיננו עם, הוא סך הכל אדם פרטי. הוא אומר לו, לך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול. כלומר, אתה תקים ישות לאומית, גוי, בטריטוריה נתונה, ישות לאומית פלוס טריטוריה, קוראים לזה בעברית מדינה. כלומר, מה שהשם אמר לאברהם הוא להקים מדינה. ואז פתאום קם אדם בבוקר, ופתאום הוא מגלה שהוא עם. ומתחיל ללכת. כל הנפגש בדרכו אומר, שלום. זאת אומרת שמה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא אמר לאברהם, והיה אומר לו, תלך תקים אומה, ואברהם היה אומר, לא רצה. מה היה קורה? לא היה קורה כלום. לא הייתה אומה. כלומר, האומה קיימת ביסודה עבור מטרות שאברהם הסכים איתן. שזה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, יש איזה יסוד אידיאלי. הוא הדין ליציאת מצרים. יציאת מצרים לא הייתה אפשרית על פי הנתונים של הטבע. היו זקוקים לניסים כדי לצאת ממצרים. נכון? 10 מכות. זאת אומרת שמצד הטבע, היציאה ממצרים וכיבוש ארץ כנען הם דברים בלתי אפשריים. אבל הייתה החלטה ערכית, החלטה של בורא העולם, שהוא מוציא אותה ממצרים. הנה, יש לי הבטחה, אני חייב לקיים וכו'. הוא הדין גם להקמת מדינת ישראל בימינו. מדינת ישראל קמה על יסוד אידיאלי. לא היה שום נתון טבעי שהצדיק את הקמתה של המדינה, אבל מתוך שרידי זיכרונות קדומים והצרות של היהודים, מחליט מי שמחליט שתקום מדינה בארץ ישראל. בסדר? אז מה שאומר כאן הרב, מה שאין כן מדינה שביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. כן. כשהרצל כותב את מדינת היהודים, יש רק כמה אלפי יהודים פה בארץ, עם רוב ערבי מוחץ, תנאים קשים. התנאים פה לא יותר טובים מאשר באירופה, או בכל מקום אחר שבו רודפים את היהודים. יש אפילו, אפשר לומר, תנאים הרבה יותר טובים בארצות הברית דאז, ובארגנטינה דאז. באמת, הברון הירש הקים כמה מושבות של יהודים בדרום אמריקה, בארגנטינה. והרעיון שהפתרון של השאלה היהודית יבוא על ידי הקמת מדינת בארץ ישראל, זה בערך כמו להגיד שכדאי להקים שלוחה של מכון מאיר במאדים. כן, שזה אולי יהיה נכון בבוא הזמן, אבל בינתיים אני לא רואה שיש שם ציבור שמתעניין בזה. בסדר? ואף על פי כן נעשה. זאת אומרת, כשמאחורי הרעיון הזה, לא רק פתרון בעיית מצוקתם של היהודים, ההכרה שיש ליהודים איזשהו תפקיד מוסרי בעולם. נכון? גם אצל בן גוריון זה היה כך. אחרי השואה, כשכבר היה בסיס, פה היה יישוב. היה היישוב, הייתה הסתדרות ציונית, הייתה הסוכנות היהודית, היה מנדט בריטי שהוקם כדי להקים בית לאומי לעם היהודי, אז זה ברור שאחרי השואה אנשים בורחים לכאן, כי יש לאן לברוח. המהלך הלא טבעי התחיל עם הרצל, ואפילו קצת לפניו, חובבי ציון ודורשי ציון שהיו לפני כן. זה בעצם שאנחנו נגיד, זה כבר מתחיל אצל הגאון מווילנה ואצל האריזל. כן, הגאון מווילנה יושב לו בחדרו בווילנה, ואומר, טילט, צריך עכשיו ליישב את ארץ ישראל. זה משהו, זה סוג של שיגעון לכאורה, נכון? מה פתאום? אתה שולח אנשים, תלמידי חכמים, להתמודד עם הטורקים. מה קרה? האריזל הוא זה שהתחיל את התהליך של זיהוי התקופה כתקופה גאולית. כן. כן. השאלה מאיפה זה התחיל. האם זה התחיל מן המדינה והיא ימצא אידיאל? כמו למשל בארצות הברית. ארצות הברית זה כמעט קרוב לזה. כן? היו מושבות. הם רבו עם מדינת האם, בריטניה, על בעיות של מיסוי. התארגנו וימצאו אידיאלים. בסדר? לעומת עם ישראל, שהאידיאלים קדמו להחלטה להקים מדינה. לא היה בסיס, לא הייתה תשתית טבעית. מובן ההבדל?
יש חשיבות
ללאומיות בתור נתון טבעי. כן. אבל אם אתה אומר, נגיד, איך פעם הרב דרוקמן אמר, כלי שאי אפשר בלעדיו, אז הוא מטרה. כן? ונכון, אתה אומר, זה כלי, בסדר, אז יש לה אם זה כלי שאפשר בלעדיו, אם הוא אי אפשר אחרת, אז הוא עזור המטרה. אז זה מה שהרב כאן אומר, מה שאין כן מדינה שביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה, תוכן האידיאלי היותר עליון, כלומר חקוק ולא שזה נוסף, שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. כלומר, מדינה שאתה יודע שבלעדיה כל האידיאלים הגדולים לא יצאו אל הפועל באמת, אז היא באמת עליונה בסולם האושר, ומדינה זו היא מדינתנו. מדינת ישראל. עכשיו, הביטוי הזה, מדינת ישראל, הרי זה אנכרוניסטי, כן? הרי בזמן הרב קוק עוד לא הייתה מדינה בשם מדינת ישראל. אלא הביטוי מדינת ישראל, הכוונה המדינה של ישראל. זה סמיכות. זאת הייתה גם כוונתם של אלה שנתנו את השם למדינה. הייתה ועדה שישבה קצת לפני ההכרזה, במשך כשבועיים דנו, היו שם שופטים, כל מיני דברים, איך לקרוא למדינה הזאת שעתידה לקום, במידה והיא תקום. והיו כל מיני הצעות, ציון, יהודה, ישראל, כל מיני. והייתה החלטה אחרי דיונים, בכל זאת השקיעו מחשבה בדבר הזה, קראו לזה מדינת ישראל. כשמדינת ישראל, הכוונה המדינה של ישראל. וזה מאוד משמעותי, כי זה אומר שלא הקרקע מגדירה את האומה, אלא לאומה יש קרקע משלה. אז מדינתנו זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד, כיסא השם בעולם. מאיפה הרב קוק לקח את הרעיון הזה? קודם כל, מה זה כיסא השם? כתוב בספר מלכים, וישב שלמה על כיסא השם. אז מה זאת אומרת? זה הפיכה, מה זה? זה של השם, זה לא שלך. כן, אלא זה עצם האפשרות לכתוב ביטוי כזה, זה נובע מתפיסה. מלכות ישראל זה כיסא השם.
מלכות בחסדי אל.
כן, כן, ברור. אז זה עוד, אני חושב שזה אפילו יותר קיצוני מזה. כן.
זה כמו בעולם הכתוב, שהמלך היה אל.
כן, נכון. אבל שלמה לא היה אל, בכל זאת. ואף על פי כן הוא יושב על כיסא השם. ומדינת ישראל היא היסוד של הכיסא. כלומר, לכל כיסא יש משהו שמחזיק את הכיסא. יסוד כיסא השם בעולם. ולכן נאמר, וכיסא דוד עבדך בתוכה תכין. מה זה תכין? לעשות כאן. כן? הכיור וכנו. מתרגם מונקלוס וגיית בסיסה. כן? בסיס, כאן. כן? אז יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא, שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת האושר היותר עליון. כלומר, אפשר לרכז את כל האידאלים כולם, באמירה אחת, שיהיה השם אחד ושמו אחד. איפה הרב קוק לקח את זה שזה חפצה של המדינה? זה כתוב מפורש, שמה ישראל? השם אלוהינו. מפרש רש"י, מה זה השם אלוהינו? מה? אלוהינו ולא אלוהי האומות. כן? כך אומר. אלוהינו ולא אלוהי האומות. השם אחד עתיד להיות השם אחד לכל העמים שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן. אז הוא מביא שם שני פסוקים. הוא מביא גם את הפסוק ביום ההוא יהיה השם אחד. והוא מביא את הפסוק בצפניה. כי אז הפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. אז הוא אומר שזהו באמת האושר היותר עליון. עכשיו תגידו, בסדר, אז בואו נחכה לפני שנתלהב מהמדינה, שהמדינה תהיה באמת אחת כזאת, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. ויש כאלה שאומרים כן שהרב קוק בעצם לא אמר, כמו שאומרים אצל הרב צבי יהודה ותלמידיו, שמדינת ישראל זה קודש וכו', לא, הוא התכוון, כש היא תהיה סוף סוף דתית, המדינה הזאת, אז נוכל להגיד עליה שהיא ראשית צמיחת גאולתנו, שהיא השם אחד ושמו אחד, הוא חפצה וכו'. אבל זה לא נכון. הרב צבי יהודה ותלמידיו צודקים, אבל נראה, איך אני יודע. אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, כדי להעלות אורו במחושך. אבל לא מפני זה יחדל, מלהיות האושר יותר גדול. כלומר, אתה צריך הרבה בירור כשיש ימי חושך, כשנראה שמגמתה של המדינה היא הפך הרצון שיהיה השם אחד ושמו אחד, אתה צריך להעמיק במיוחד. מה שקרה, ביאור ארוך להעלות אורו. אבל זה בכל זאת קיים, זה נמצא שם. עליך ללבוש משקפיים נכונות שיאפשרו לך לראות את זה במדינת ישראל. אגב, אני רוצה לומר, פעם באיזשהו אלון, כלומר, אנטי-ציוני מתנחלי, הביאו את הפסקה הזאת של הרב קוק, אבל חתכו. כתבו ככה, אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לבירור ארוך כדי להעלות עודרו בימי חושך. נקודה. איך הם לא התביישו? כן, הם יודעים שהם משקרים. כן, טוב, לא משנה. כן, מה אתה אומר?
יש תפיסה שהשגר
היה עובר מפעל שלו. שמה
שהוא אמר
את זה כיתות
התנתקות, אבל הוא משכים להגיד... ההתנתקות,
הוא היה בחיים עדיין?
כן, הוא היה.
כן, כן.
הוא אמר את זה כיתות התנתקות, אבל... והמונה, עוד יותר, אירועי המונה הראשונים. אז תמידה, אבל ממשיכים עם זה עד היום. שאומרים שהמדינה, הרי הלימוד הגדול של... ביום אחד, אני יודע, בערך המשיח יהיה ממשלה או משהו כזה. אבל בינתיים, אין לנו דרך יותר מדי, אין לנו דרך מיידית.
אין מה להתלהב מזה.
לא, אין לנו דרך מיידית להשפיע על גורל המדינה, להפוך אותה לממש משהו מדהים. אז בינתיים בואו נלמד רב נחמן, נתניה, ונעסוק באומות.
כן. הבנתי. טוב, זה בעצם המחשבה שאתה מתאר כאן, היא מחשבה, אני לא יודע בדיוק אם היא של הרב שגר או לא, לא התעמקתי. אבל מה שאתה מתאר כאן, שבסופו של דבר, מה שקדוש במדינה, זה הדת. זה הדת, כלומר, הדתיות. לפי הרב קוק, מה שקדוש במדינה זה הקודש. והקודש העליון בא לידי ביטוי בשלוש זרועות כמפורסם, בדת, בלאומיות ובאוניברסליות. ומי שרואה את כל מגמת הקודש בדת בלבד, מתייאש בקלות. זה מה שהרב אומר כאן, שצריך ביאור ארוך.
לא, אני חושב, מי שרואה את ההפוך, זה בדיוק הנקודה של הפשגה, הנקודה שהיו, שאומר שמי שרואה את, את הקדושה בסדר המקל שקורא לנו נאצים ובשגרירים שתולים את תמונות של צ'גוברה במשרד שלהם, אז הוא אומר, תשמע, תעזוב אותי בכל זה. ואתה, אז הוא אומר, בטאי, בוא תתחזק בנחמן כאלה.
כן, אז זהו, זה הטעות, זה הטעות לדעתי. זאת אומרת, גם כשסגן רמטכ"ל שקורא לנו נאצים, הוא אומר את זה מתוך רגישות מוסרית, אמנם הוא לא יודע איך להפעיל אותה, הוא לא יודע... אגב, דיברתי איתו. הוא אמר לי, מה, וכי כל ביקורת עצמית היא פשע? כן? כלומר... לא, זה ברור ש... לא, זה מה? זה ברור שזה שיגעון, אבל גם לשיגעונות יש תפקיד. הרי אחר הפוך, הוא אומר, בשיגעונות המשתגעים, הקדוש ברוך הוא משתמש. כן, אגב, כי אם הייתי צריך לפסול כל תנועה בגלל המשתגעים שבה, אז היה לי הרבה מה לומר על התנועה הדתית. כן? כלומר, וכי אין שמה שטויות גדולות שנאמרות. אלא מה? לכל הדברים האלה יש תפקיד. או. אז ברור שלכל אחד מן הזרמים הבונים את האומה, יש נטיות קיצוניות, ואיפה שזה קיצוני זה מזיק. זה כמו שאתה מחמם תבשיל וקצת שכחת להנמיך את האש במתי שצריך, אז משהו נשרף שם. אבל זה לא... אני רוצה להבין שככה ההיסטוריה פועלת. ההיסטוריה פועלת דרך ניסוי וטעייה. ולכן אני חושב שמה שאתה אומר כאן הוא בהחלט מצדיק את מה שאנחנו לומדים כאן, שהדברים האלה צריכים באור ארוך כדי להעלות אורו במחושך. מובן? אז זה נושא, כמעט אפילו הייתי אומר ללימודי פסיכולוגיה, פסיכולוגיה קיבוצית, איך זה עובד, כן? בואו, אז לכן שלמה, הרב קוק הוא בהחלט רואה במדינה את האושר היותר עליון. בזמנו שמעתי את ישעיהו ליבוביץ' אומר, שאם הרב קוק סבר שיש, שהמדינה היא קדושה, או שהיא אידיאלית, הסימן שהוא לא ידע, או שהוא לא ידע מה זה מדינה, או שהוא לא ידע מה זה אידיאל. כן? אני חושב שהרב קוק ידע מה זה מדינה, והוא ידע מה זה אידיאל. אלא מה? הרב קוק הייתה לו אמונה מונותאיסטית. זה דבר מאוד מעניין, שהרב קוק האמין ביהדות, והיהדות מאמינה בייחוד. והייחוד הוא התפיסה שמאפשרת לנו לראות אחדות בהוויה. ולכן הוא חיפש דווקא במקום שבו לכאורה מידת הדין היא יותר קשה, דיינו המלכות, הוא חיפש איפה המיתוק שלה, ולא התייאש ממנה, מסיבה פשוטה, הוא ראה שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מן המדינה. טוב?
ליבוביץ' היה מונותאיסט.
ליבוביץ' לא היה מונותאיסט, ממש לא. ליבוביץ' אמר שהוא רואה קדושה רק במצוות, וגם זה ברבון מוגבל. בעצם אפשר לומר שליבוביץ' היה דתי מסיבות דתיות, הוא ציוני מסיבות חילוניות. הוא אמין שיש רק אחד שהוא אלוה, אבל התפיסה של המונותאיזם במובן הזה של האחדות האלוהית בתוך ההוויה לא שייך אצלו. הוא אמר, אין אחדות אלא באלוהים בלבד, למור שבעולם אין אחדות. הדברים מפורשים אצלו, אני לא ממציא ואפילו לא עושה קריקטורה של דבריו, הוא היה עושה את זה יותר טוב ממני. עד כאן להיום, שלום.